חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום וברך לכל המאזינים היקרים שלנו. השבוע אנחנו נקרא פרשת תצווה, ורצינו לעמוד על המקצוע שכל אדם מחויב ללמוד. פרשתנו כותבת לנו באחד מבקדי הכהונה, ועשית את מעיל האפוד כליל תכלת, והראשו פי ראשו בתוכו שפה לפיו סביב, ועשית על שוליו רימוני תכלת וארגמן ותולעת שני על שוליו, ופעמוני זהב בתוכם סביב. פעמון זהב ורימון, פעמון זהב ורימון על שולי המעיל סביב. והיה על אהרון לשרת ונשמע קולו בבואו אל הקודש לפני השם. רש"י כותב במקום מה הם הפעמונים והרימונים ששמים על המעיל של הכהן הגדול. פעמון כולנו יודעים, זה גלן גלן כזה שמצלצל, זה... אבל רימון, אומר רש"י, זה הכוונה, עושים איזה כדור של צמר, עושים כדור כזה, חלול בתוכו, וזה תלוי בשולי המעיל. אז יש לנו פעמון ורימון, פעמון ורימון. זהו ההסבר של רש"י. שואל עליו הרמב"ן, אז למה כתוב, אתה בא לפי דבריך, אתה אומר שהרימון הוא לבד והפעמון הוא לבד. אז יוצא שבעצם הרימונים אין להם שום ביטוי, מה המשמעות? מילא הפעמונים מצלצלים כדי להשמיע קולו. אתם יודעים, בספר תורה שמים רימונים, למה שמים? כדי שכולם ישמעו שהספר תורה מרימים, אז יקומו לכבוד לכבוד הספר תורה. זה העניין של הצלצול, להשמיע את קולו, ונשמע קולו בבואו אל הקודש. אבל השאלה היא, מה התפקיד של הרימון הזה? אם הוא רק כדור צמר, הוא לא מועיל כלום. ואם זה ליופי, אומר הרמב"ן, אז היה אפשר לעשות תפוחי זהב יפים עוד יותר. מה פתאום פעמוני רימון כאלה של תכלת? ויתרה מכך, שואל האלשיך הקדוש, כתוב הוא פעמוני זהב בתוכם. בפירוש בתוכם, רש"י אומר, מה הכוונה בתוכם? ביניהם, בין שתי פעמונים שמים, בין שתי רימונים שמים פעמון. אז שואל האלשיך, מה פירוש הדברים? הרי כתוב בתורה, איך עושים? תופרים פעמון, לאחר מכן רימון, ושוב פעמון, ושוב רימון. תעשה את זה בעיגול סביב, המספר הוא שווה, כמו שהגמרא אומרת במנחות. יש בדיוק פעמונים, אותו מספר שיש רימונים. עכשיו בוא נסתכל על המעיל. במעיל בשוליים שלו יש לו פעמון, אחר כך רימון, רימון, ועוד פעם פעמון, ועוד פעם רימון, וככה ממשיך. אז למה כתוב פעמוני זהב בתוכם? אומר רש"י, הפעמון צריך להיות בין שני רימונים. תגיד הפוך. הרימון בין שני פעמונים, מה ההבדל? מה פתאום לכתוב? למה התורה כותבת שהפעמון הוא בין שתי רימונים? אם היה נגיד יותר פעמונים או יותר רימונים, אז ממילא היינו מתייחסים שהזה שהוא מועט הוא נמצא בין המרובה. אבל אם שניהם אותו דבר, אתה יכול להסתכל על זה בשתי זוויות. אתה יכול להסתכל שהפעמון עומד בין שני רימונים, אתה יכול להגיד שהרימון עומד בין שתי פעמונים. אז למה התורה בחרה את הפעמון שהוא נמצא בין שתי רימונים? מאזינים וצופים עיקרים, אחת הבעיות הקשות ביותר שמעיבים גם על שלום בית וגם על חיי החברה, אתם יודעים מה הבעיה? הבעיה הכי קשה, התגובה המהירה. בן אדם אומר לך איזה מילה, תכף מגיב, לא חושב. התגובה היא תמיד בדרך כלל באה כדי להתנצח, להוכיח את חפותו, את צדקתו, אולי את גבורתו, אולי את עוצמתו, ואז האדם מגיב ובלי לחשוב, אתם מבינים מה יוצא התוצאה, התגובה היא תגובה לא שקולה, לא מדודה, לא בחונה, לא בחן את המילים אפילו, לא בחר לו איזה מילים נוכל לומר, ובדרך כלל האדם נכשל בלשונו, ומוציא את המילים הלא נכונות שצריכות להיאמר. ומה זה עושה אחר כך? הרי ברגע שהתגובה היא כל כך קשה, אוטומטית גוררת בעקבותיה תגובה נוספת, וכן על זה הדרך, דבר גורר דבר, והמריבה הולכת וגדלה ומתפתחת. זה גם בבית, זה גם בחברה, בכל דבר. והתורה רוצה לייעץ לנו שזה לא זה הדרך הנכונה, לא זו הדרך הנכונה. הדרך הנכונה, לפני שאדם מוציא מילה מהפה, שיעשה חושבים עם עצמו, ישקול טוב טוב לפני שהוא מוציא את המילה. כמה שישתוק יותר, הוא רק ירוויח יותר. כמו שדוד המלך אומר בתהילים, בפרק עין ה, כי אקח מועד, אני משרים משפוט. מה זה כי אקח מועד? אם אני אעשה פסק זמן, לפני שאני אגיב, אז ודאי שהרי השביתה שלי תהיה מיושרת, שקולה, מדודה. ואת זה התורה רוצה ללמד אותנו כמו שנבהר. אבל נפתח בסיפור, כדי להראות לנו כמה בעצם, אם אדם ידע לבלום את פיו ולשתוק, הוא רק ירוויח הרבה יותר ממה שהוא ידבר. הייתה איזו אלמנה אחת שמצבה הכלכלי קשה מאוד, במיוחד אחרי שנפטר בעלה, והייתה אלמנה, ועול הפרנסה נפל עליה, והבעל השאיר חובות, כי הבית היה עם משכנתה, ומצבה הכלכלי הלך ונהיה קשה, בקושי יכלה לכלכל את בני ביתה לאוכל מועד בבית, לא הצליחה לעמוד בכלל בחובות ובהחזרי המשכנתה, ואתם יודעים מה קורה, הרי המצב הולך ומדרדר, החובות הולכים ומצטברים, הבנקים שולחים התראות ומכתבים, לפני עיקולים ולפני כינוס נכסים וכו', מצב לא קל, מצב היה קשה. ואז בקיצור הגיע היום, לאחר ההתראות הרבות, הגיע היום שכבר קבעו לה תאריך, שתדעי לך, שבתאריך פלוני אנחנו מוציאים את הנכס למכירה, את חייבת לפנות את הנכס. להיכן? היא לא יודעת. לאיפה היא תלך לפנות? אין לה כסף להחזיק את עצמה, לכלכל את עצמה. קל וחומר לקחת בית אחר. היא לא יכולה להחזיר אפילו את המשכנתה. איך היא תלך לזכור מקום אחר? היא יודעת שהגזרה נופלת עליה, איפה היא תצאי וילדיה? לא פשוט. הלכה לרבא, אמרה לו, כבוד הרב, מה יהיה איתי? יש פה גזרה כזו קשה, אני מבקשת ממך ברכה שהקדוש ברוך הוא יבטל את הגזרה מעליי. אני לא יודעת אנה פניי יהיו מועדות עם הילדים שלי. ברך אותה מעומקא דליבה כמובן, אבל הרבי כששמע את הסיפור נגע לליבו מאוד. מה כזה מצב? הולכים להוציא אלמנה, לזרוק אותה עם הילדים לרחוב, אלא לא נודע, אין לה פתרונות. החליט, אמר לה שמה שלו, בוא נלך, הרי הוא חקר ודרש איכן החובות שלה לאיזה בנק, נודע לו שזה מנהל בנק יהודי, החליט ללכת לבית שלו. הלך, הגיע לבית של המנהל הבנק, דופק, מנהל הבנק היהודי רואה, הרבי מגיע אליו הביתה, וואי, מה קרה? איך זכה לה כזה כבוד? פותח להם, בואו ברוכים הבאים, בכבוד, מכניס אותם, מושיב אותם בסלון, מגיש להם כיבוד, ואחרי זה יושב איתם, נו כבוד הרב, מה הביא לך הלום? הרבי שותק, מסתכל ושותק, לא מדבר. חכה עוד דקה, עוד שתיים, עוד חמש דקות. כבוד הרב, הרב בא, מה הרב צריך? אני רוצה לדעת. אין כלום, אין קול ואין עונה. יושב, מסתכל ושותק. עוברים 10 דקות של דממה. ממש נורא, זה מתח. לא מבין מה קורה. אחרי 10 דקות שיושבים ככה, הרבי אומר לשמה שלו, קום, בוא נלך. קמים לצאת, אני לא מבין הגביר, המנהל הזה לא מבין. כבוד הרב, אז למה הרב בא? הרב לא אומר כלום. הרב שיגיד לי מה אתה צריך, אולי אני יכול לעזור או משהו. אמרנו, חזל לימדו אותנו, כשם שמצווה לומר דבר שנשמע, ככה מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. אז באתי לקיים את המצווה של חכמים. באתי, מה אני צריך עכשיו לעשות? באתי לעשות שתיקה. מצווה לשתוק. איך מקיימים מצווה לשתוק? זה לא חוכמה מה שבבית שלי אני שותק. אני צריך לבוא אליך ולשתוק. זהו המצווה של חכמים. לא לדבר, כי בן כוזו לא יעזור. למה כבוד הרב, וואי, זה גרם לו, הגביר את המתח שלו והסקרנות שלו, אומר לו, למה כבוד הרב ככה גזר עליי? מי אמר שלא? אני מוכן להשתדל לעשות וזה, לעזור, למה לא? אמר לו, אני יודע שלא תעמוד. אמר לו, מה אכפת לרב? הרב כבר בא, אני רוצה לשמוע. אמר לו, תראה, אתה בטח יודע את המקרה של האלמנה הזאת, שהיא חייבת משכנתה וכו', ועוד מעט צריכים להוציא אותה מהבית. ולא, כן, אבל מה לעשות? תגיד לי, זה לא, אני לא בעל הבית של הבנק. אני סך הכל עובד בבנק. יש לה המון, היא צברה הרבה חובות. אני לא יודע מה לעשות איתה. נו, אמרתי לך או לא אמרתי לך? אמרתי לך שמצווה לשתוק. למה אתה סתם מאלץ אותי לדבר? כי מהם כל לא יצא כלום, אז אני מעניף לשתוק. זה הכניס אותו לדילמה קשה. זה פשוט הכניס בו את ה... איך ייתכן... שבאמת אני אהיה במקום הזה שאסור, שאין טעם לדבר איתי. אמר לרבי, לא, טוב, אני החלטתי, אני מקבל על עצמי, אני לוקח את המשכנתה שלה, אני כל חודש אפרע במקום את המשכנתה, אני אשאיר אותה בדירה. אתם רואים מה קרה עם השתיקה שלו? אם היה מדבר ישר, היה מתנצל, מה אני יכול לעשות, זה לא בנק שלי, זה לא אחריות שלי, מה אני יכול לעשות, זה לא טוב ליבי. אתם יודעים מה נגע לליבו? שיש, אתה נמצא בקטגוריה שיותר טוב לשתוק, לא לדבר איתך. כי בן כהן תועלת. אתה יודע מה זה עושה לבן אדם? מה ראית לו את הלב? אתה לא שווה אפילו תגובה, מילה. זה חדר לו עמוק ללב. לקח על עצמו את המשכנתה. זה כוח השתיקה. תבינו שכוח, הדבר שאדם יכול להצליח בו, על ידי שתיקה הרבה יותר הרבה פעמים מדיבור. כותב האלשיך הקדוש, את זה התורה רוצה ללמד אותנו. נכון שיש במעיל פעמון ורימון. הפעמון הוא סמל הדיבור, שהוא מרעיש. הרימון, אתם יודעים מה התכלית שלו? התכלית שלו שקט. לא שומעים אותו. אז עכשיו יש לנו שאלה. מה עולה בעדיפות על מה? הדיבור או השקט או השתיקה? אומרת לך התורה, תדע לך, תשים כל פעמון בין שתי רימונים. שים לב, את הדיבור תשים שליש, שני שליש שקט. זה מה שהתורה רוצה ללמד אותנו. לכן אומר על שיח הקדוש, מתי אתה יכול לדבר? אתה יודע מתי? ונשמע קולו בבועל הקודש. מדברים של קדושה, בטח. אל תגיד עכשיו אני אשתוק, לא אתפלל. אני לא אלמד תורה. נשמע קולו בבועל הקודש. שם תשמיע את קולך היפה. אבל בעניינים האחרים, שתיקה. הערך של השתיקה, כמו שהגמרא אומרת מסכת מגילה בדף י"ח, שם יש אמרה, שהאמרה היא שהשתיקה היא שווה כפול מהדיבור. אם המילה שווה שקל, השתיקה שווה שתי השקל. כי השתיקה יותר פועלת, יותר עוצמתית מהדיבור. כמובן כשזה במקום. לכן כותב הזוהר, אומר, הזוהר בפרשת יתרו, בדף פ"א, הוא כותב על הפסוק בתהילים, בפרק למתת. אמרתי אשמרה דרכי מחתו בלשוני, אשמרה לפי מחסום. אומר הזוהר, דוד המלך מלמד אותך, אתה רוצה להינצל מכל מיני כישלונות וחטאים בלשון שלך, תשים מחסום לפה, שתיקה כמה שיותר. כמה שתשתוק יותר, אתה תחסוך מעצמך מריבות, מחלוקות. זה הכוח של השתיקה, והשתיקה היא יפה לכל אדם. כמו שחזל אומרים, אפילו לחכמים. ככה גמרא אומרת בפסחים מדף צדיק ח', שהשתיקה טובה לחכמים, קל וחומר לטיפשים. הרי שלמה המלך אמר במשלי י' ז' מאמר, גם אוויל מחריש חכם מחשב. תחשבו שאפילו טמבל שהוא שותק, לא יודעים מי הוא, מה הוא, לא יודעים שהוא טמבל. מתי יודעים? כשהוא מתחיל לדבר, מתחיל לדבר שטויות. אבל כשהוא שותק, חושב מי יודע מה עומד לפנינו, איזה מי יודע, מלאך אלוקים צבקות, במיוחד יש לו דמות או משהו. אפילו אוויל כשהוא שותק, הוא מרוויח, כולם חושבים אותו חכם. האדם מגלה את כל הכישלונות שלו בפה שלו. לכן דווקא השתיקה היא מלמדת את החוכמה. כמו אומר שהשפת אמת, אומר דבר מתוק מדבש. הוא אומר על הפסוק משלי, שפתיים ישק משיב דברים נכוחים. אם בן אדם יודע לשתוק, אז כשהוא מדבר הוא תמיד מדבר לעניין. אם אדם כל הזמן מדברן, ברוב דברים לא יחדל פשע. אבל אם אדם שפתיים ישק, תמיד הוא שותק כמה שיותר. כשכבר הוא מדבר, הוא משיב דברים נכוחים. כמו שכבר התנא הקדוש בפרקי אבות, בפרק א' משנה י"ז, רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב אל השתיקה. תשימו לב, תראו, הוא לא מצא יהלום חוץ משתיקה. למה לא? מה, תדבר, תראה את חוכמתך, תראה את גדולתך. לא, 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 לא. כמה שתשתוק, אתה יותר גדול, אתה יותר ענק. לא חוכמה. לכן באמת, ככה כותב הרמב״ם. הרמב״ם כותב שהאדם צריך למעט בדיבורו בכל נושא החייו. כמו שאמרו על רבי שלא סך שיחה בתלה מימה, והכוונה שלא לא דיבר סתם דברים מיותרים. ואומר הרמב״ם אפילו בדברי תורה, מה שאתה יכול למעט, תמיד תדבר מעט. אל תחפש, תדבר ולדבר, תדבר, אתה מתחיל, לא יודע מתי הוא גומר. תקצר את הדברים. זה החוכמה, זה הגדולה. ועוד יותר מכך, תראו, תשימו לב, מה החכמים מלמדים אותנו? במסכת חונים מדף פתת אומרת הגמרא, אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה, שנאמר תולה ארץ על בלי מה. קורה. לכל אדם קורה. מתפתח איזה ויכוח, איזה ריב. בדרך כלל תמיד יש פליטת פה של אחד הצדדים. שאלה איך ממשיכים את זה. האם הוא שותק וממלא השני אין לו ברירה אלא להירגע. כי הוא לא ממשיך איתו, הוא לא מתייחס עליו, הוא לא מגיב לו. אבל אם כן הוא מגיב, אז מה קורה? חרבו דרב, חרבות, מגיעים גם עד לאלימות. אתם רואים כמה אסונות קורים, לפעמים רק מתחיל בוויכוח קטן, ועולים על פירמידות כאלה שהם לא יכולים לצאת מזה. כל זה למה? בגלל שאדם לא יודע להתגבר. יש דחפים פנימיים. מה הוא אמר לי כזה מילה? מה? ככה הוא יגיד לי? אני צריך להראות לו כמה אני פי עשר ממנו. אני אלמד אותו לקח. אני אראה לו. אבל אדם כזה שיודע, עם כל הקושי הזה, את כל הדחף הפנימי הקשה הזה, הוא עוצר, הוא מתגבר ושותק. כל העולם עומד עליו. תולה ארץ על ולימה. יש בריון בעולם שיכול להחזיק העולם בידיים שלו? תן לו 100 קילו יקרוס, 200 קילו, ודאי הוא יתמוטט. כל העולם, כל כדור הארץ הוא מחזיק. כן. במה? שתיקה. תראו איזה עוצמה יש לשתיקה. ולכן הגמרא ממשיכה ואומרת, אמר רב יצחק, מהי אומנותו של האדם בעולם? אתם יודעים מה האומנות? האומנות הכי גדולה שיש לכל אדם, שכל אדם מחויב ללמוד את המקצוע הזה, ישים עצמו כאילם. האומנם אילם. מה אומנותו של כל אדם בעולם הזה? לעשות עצמו כאילם. כי כשאדם יודע לשתוק, כל ההצלחה מאירה לו פנים. הבעיה תמיד כשבן אדם לא יודע לשתוק. קשה לו לשתוק. קשה לו לא להגיב. אז במילא כרגע שהוא מגיב, התוצאות הרות אסון, חורבן, מחלוקות, מריבות. זה לא קל, באמת זה לא קל, זה קשה. לכן זה האומנות, זה המקצוע. צריך ללמוד את המקצוע הזה. לא לומדים את זה בבית ספר, ולא בישיבה, ולא באוניברסיטה. זה עבודה על המידות. שבן אדם יתגבר על היצרים שלו, גם אם הוא שומע מילה שכואבת לו, לדעת איך לא להגיף. לשתוק. השתיקה הזאת זו הניצחון. זו ההצלחה, גם שלו וגם כלפי האויב שלו. בשביל זה אנחנו כל יום מתפללים 3 פעמים ביום, ומבקשים מבורא העולם. בסוף התפילה שלנו, מה אנחנו מבקשים מבורא העולם? ולמקללי נפשי תידום. מה מבקשים מבורא העולם? כל אדם נקלע לאיזו סיטואציה קצת כואבת. פתאום זה בא בן אדם, מקלל אותך, מדבר איתך בצורה בזויה. אנחנו מבקשים מבורא העולם, תן לי את הכלים, תן לי את הכוחות שנפשי תידום, שאני אוכל לדעת לשתוק ולא להגיב, כי זה סוד ההצלחה של החיים. הרי ראיתי בנחלת אבות של הרב משאש, הוא מספר כמה אדם, היו 2 בני אדם, שהלכו בדרך, ערב חג, הלכו כמובן לבושים אחרי צוחצחים עם בגדי חג, מיופים ממש, בצורה הכי יפה, והנה בדרכם לבית הכנסת, פתאום בא ממולם איזה גוי, שהיה עובד בבית הבד, עושה שמנים, ובא עם הקד השמן, כולו מלוכלך, והוא, אני לא יודע, נדחף ביניהם דווקא, דווקא ביניהם עבר. זה מסכן, התלכלכו לו הבגדים, גם לשני, התלכלך, כי הוא לא אכפת לו, פתאום הוא החליט שהוא עובר ביניהם, חותך אותם. אחד, מה יעשה, תגיד? אמר, מה לעשות? תלכלך, שתק, העדיף לשתוק. הלך מיד וחזר על הבית, החליף בגדים, והלך לבית הכנסת. השני, היה עצבני יותר, לא היה לו יכול לו מה. ככה הוא עושה לי, אני אראה לו מה שזה, צרח עליו, כילל אותו, השני החזיר לו, ובקיצור התפתחה מריבה, וזה פצע את זה, ובקיצור, כולו בגדים קרועים, פצוע, לא בסוף מה, אין לו ברירה, גם הלך לבית, כמובן החליף בגדים, אבל הוא לא יכל להחליף את הפרצוף, הוא לא יכל להחליף את הידיים שלו, כולו זב דם, פה פצוע, שם פצע, ומלא כאבים, למה כל זה? הוא לא ידע לשתוק, השני שמח ושמחה, וזה מסכן כולו פצוע קשה. לכן צריך לדעת שהשתיקה יש לה עוצמה, מצילת האדם מהרבה דברים. חזל כל כך מרבים לשבח את השתיקה. למשל לוט, כתוב אצל לוט, ויזכור אלוקים את אברהם וישלח את לוט מתוך ההפכה. אומר רש"י, מה הכוונה? מה שייך לאברהם? אלא בגלל שלוט שתק, כשראה שאברהם אבינו אמר במצרים על שרה, אחותי, יכל לגלות להם, הוא סתם עובד עליכם, ושתק. בזכות אותה שתיקה, זכר אותו אלוקים והציל אותו ממהפכת סדום. אותו דבר אצל רחל כתוב. בזכות השתיקה אומרים חכמים שהיא שתקה, כאשר היא רואה שאבא שלה מכניס את אחותה במקומה, ורואה את החגיגה של סביב אחותה. לא דיברה. אותה שתיקה זכתה, שהיא בעצם מתקבלים תפילותיה, לגאולה של עם ישראל. זכתה שבנה מלך על מצרים, והנה כמה אלומתי. מה זה כמה אלומתי? האלימות, השתיקה שלה, בזכות אמא שלו. כך גם יוסף אומרים חז"ל, שהוא זכה הכל בגלל השתיקה שלו. 22 שנה סבל, ולמרות הכל, כשכבר יעקב בא למצרים, תחשבו, איזה דחף פנימי יש לפרוק את הסיפור, איך הם התעללו בו, לאבא שלהם. שום דבר. ההפך, לא אמר מילה, לא סיפר מילה. נעדר מהבית, כמה שאפשר לא להתקרב, עד שהודיעו לו שאבא שלו חולה מרוב שהוא היה מתנתק. כל זה למה אומרים חכמים? אומרים חזל המדרש כרצה, שמר על השתיקה. וזה הגדולה. בנימין, כשמצאו את הגביה אצלו, כל האחים התנפלו עליו, גנב בן גנבה, אמא שלך רחל, גנבה את הטרפים, ואתה גם כן גונב את הגביה, ונתנו לו מכות. מסכן, הוא לא אשם, הוא לא יודע כלום, הרי העלילו עליהם את הכל. קיבל את הכל בשתיקה, מה זכה? שבחלקו בית המקדש. אותו דבר תמר, יהודה אומר, הוציאוה ותיהרג, שום דבר, לא אמרה מילה, זכות השתיקה, מה יצא ממנה? כל מלכות ודוד. השתיקה יש לה עוצמה, חודש אדר, אנחנו נצאים עכשיו בחודש אדר, שזה מזל דגים, וכתוב חזל, מי שנכנס לאדר מרבה משמחה. אז ראיתי בשם האדמור מקלויזנבורג, האדמור מצאנז, זכרונות צדיק וברכה, דבר עצום, הוא אומר, למה החודש הזה זכה מי שנכנסים הרבה משמחה? אם נתבונן, הדגים הם שונים מכל הבעלי חיים. כל בעלי חיים, נכון שהם לא יכולים לדבר, אבל הם עושים רעש, מו, מה, אתם יודעים, הם מלמדים ילדים קטנים. איך, מה זה, מאו, מה זה, מה? למדים. נראה איזה גננת שתלמד את הילד, מה עושה הדג? איזה קול משמיע הדג? אין לה, לא, לא תדע גם. כי הדג לא משמיע הכל. החודש הזה, המזל שלו זה שתיקה. אם אתה תדע לקחת את הפה שלך ולא להשמיע קולות, לשתוק, זה מזל של דגים. אז מי שנכנס אדר מרבה משמחה, אתה ודאי תרבה בשמחה. כי זה התוצאה אוטומטית. אתה תמנע מעצמך מריבות, מחלוקות. יהיה לך רק שמחה. זה החודש הזה מסמל. ובאמת זה לא רק החודש, אלא כל הנס של פורים. אומרת הגמרא, למה אסתר קראו לה אסתר? הרי קוראים לה הדסה. אומרת הגמרא, כי הסתירה ולא גילתה את עמה ומולדתה. ישמוע בכל מרדכי. כל הנס של פורים, איך נהיה? בגלל שהיא שתקה. אם הייתה מדברת, לא היה נס. היו זורקים אותה, כי הם גזענים, מה פתאום יהודיה תהיה פה? לא יכול להיות. אז מה היה? לא היה חורבן. כל הנס של הצלת עם ישראל בשמה, בזכות השתיקה שלה, שהיא ידעה לשתוק. לכן תמיד אדם בשתיקה יכול רק להביח. היו שני סוחרים, בנחלת אבות הרב משל מספר, היו שני סוחרים של זהב, ופעם אחד המלך רצה לקנות כמות של זהב, הזמין אותם את שתי הצורפים האלה, כל אחד שיביא לו מבחר של דברים, כי הוא רוצה לקנות לשמחה שלו, אחד בעיה, שם את כל הסחורה, מתחיל לדבר, מדבר, מדבר, זה זה, זה זה, זה הוא, והבדם. השני, שום דבר לא מדבר. אומר לו המלך, מה אתה אומר? אומר, תראה, אני מוכר זהב. אני לא מדבר. אני כמו הזהב, לא מדברים. זה הסחורה שלי. אמר לו המלך, אני מעדיף לקנות זהב ממישהו כמו זהב. והוא שדיבר, לא לקח ממנו כלום. אז אומר הרב משש, תראה מה זה. בגלל שהוא שתק הרוויח. מה הם מדבר לו? כי הדיבור הוא, רחמנא ליצלן, יכול להכשיל את האדם. וצריך אדם לדעת, ללמוד. כמה שפחות מדבר, דבר גדול. עד שאומר הגאון מווילנה, שיותר מכל התעניתים והסיגופים בעולם, כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו, זוכה בשבילו לאור הגנוז, שאין מלאך ובריאה יכולים לשאר. שימו לב איזו עוצמה. כל דקה שאתה שותק ולא מגיב ולא מדבר, כמה שפחות, אתה מרוויח לאור שאין שום מלאך ובריאה יכולים להשיג. המרן הבית יוסף הזהיר אותו המגיד, אמרו, תשתדל לעולם, אל תדבר לפני שתחשוב, ורק כשאתה בטוח שהדיבור שלך הוא חייב, רק אז תדבר. ואם אתה מסתפק, עדיף שתיקה. כמה שפחות לדבר. היה פעם אחד עם החזון איש, שאלו את החזון איש, היה בא אליו רב יונה מרגליות, רצו לבנות מקווה בתל אביב, והיה רב פרנק רבה של תל אביב, אז הוא בא לחזון איש, היה להם קשיים מאוד גדולים להשיג תקציבים וכו'. הוא בא לחזון איש, אמר לו, כבוד הרב, אולי הרב ידבר עם הרב פרנק, שינסה להפעיל קצת, לדאוג למימון. אמר לו החזון איש, אתה יודע שאני לא מדבר. אני מעדיף תמיד לא לדבר כלום. אמר לו, אבל אין ברירה, מוכרחים פה כדי לעזור. אמר לו, תראה, אם דברי הרב הרי תמיד פועלים ומשפיעים מאוד, אמר לו, אתה יודע למה הדברים שלי משפיעים? בגלל שאני שותק. אם אני אדבר, לא יעריכו את הדיבורים שלי. אני, כל ההצלחה שלי זה שאני לא מדבר. אחרי זה עוד פעם בא אליו, לוחץ אותו, אומר לו, כבוד הרב, דבר, תגיד רק כמה, תגיד לו 2-3 מילים, 4 מילים, לא יותר, רק מספיק בשביל שיבין את חשיבות העניין. אמר לו, אני לא מבין אותך. אתה יודע מה זה ארבע מילים? בארבע מילים אתה אומר לאישה, הרי את מקודשת לי. היא כבר נהיית מקודשת. אתה מזלזל בארבע מילים? אפילו ארבע מילים זה הרבה. הדרך היא שתיקה. כמו שמסופר על חכם ציון אבא שאול זכרון צדיק וברכה, לפעמים היה כינוס של ראשי ישיבות אצלו כדי להתייעץ ולדבר. שום דבר. ישבו כולם, הייתה התלהטות, מדברים, מדברים. והוא יושב בשקט, לא מגיב כלום. ואז הרב עודה עדס, השם יאריך ימיו בטוב, הוא אומר, תראו ריבונו של עולם, באנו לחכם ציון בשביל לשבת איתו, להתייעץ איתו ולדבר איתו. כולנו פה, כולם צועקים ומדברים, מתווכחים. והוא אפילו לא אמר מילה אחת. תראו איזה גאונות, איזה גדולה. איך הוא יודע לשתוק ולא להיכנס בין הטיפות? זה גדולה. לכן אומר לנו דוד המלך רמז נפלא, בזה נסיים, שכתוב בתהילים פרק י"ט, אין אומר ואין דברים, בלי נשמע קולם, בכל הארץ יצא קבם ובקצה תבל מלהם. אם בן אדם לא אומר ולא מדבר, אתם יודעים מה קורה התוצאה של זה? שבכל הארץ יצא קבם, ובקצה תבל הדברים שלהם, כי כל מילה שלהם היא שקולה, היא מדודה. צופים ומאזינים יקרים, פרשתנו נותנת לנו את המסר הכי חד, שצריך האדם לדעת לעבוד וללמוד את המקצוע הזה שקוראים לו שתיקה. שהפעמון יהיה בין שתי רימונים, כמה שפחות לדבר, ובפרד בזמני ויכוחים בינו לבין אשתו, בינו לבין חברו, כמה שתלמד להתגבר, ככה ההצלחה שלך. שפע, ברכה, הצלחה, השכינה, כל הישועות, תמונות. חוכמת השתיקה. יעזור השם שנזכה כולנו, נשלוט על לשוננו, נהיה תמיד יודעים לשתוק ולמקל אליי נפשי, תידום, ועל ידי זה יושפע עלינו שפע רב וברכות, עד בלידי, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל המאזינים היקרים.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על חמישה חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650.